אנחנו נלמד היום נושא מעניין. אנחנו נכנסנו לחודש ניסן, היום היה ראש חודש ניסן, ופה יש לנו נקודה מאוד מעניינת שקשורה לנקודה ממש. כתוב כך בשולחן ערוך, הלכה אומרת מראש חודש ניסן עד י' ב' בו נוהגים לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו ביום. כל יום נוהגים להגיד בתפילה, אחרי תפילת שחרית, אומרים קטע מה שהקריב הנשיא בעם ישראל בזמן שבנו את המשכן. כל יום הקריב נשיא אחר במשך הימים הראשונים של הקמת המשכן. כל יום צריך להגיד את הפרשה של הנשיא של אותו יום. ומטעם זה נוהגים שאין אומרים תחנון בימים אלו. מפני, מה הסיבה שלא אומרים תחנון? מפני שבאלף בניסן, יום הקמת המשכן במדבר, היום זה אלף בניסן, היום שבו הקימו את המשכן במדבר, התחילו הנשיאים להקריב את קורבוניהם לחנוכת המזבח. מי אחד ליום, עד י"ג בניסן. והפירוט של זה כתוב בספר במדבר, בפרשת נשא, את כל הקורבנות שהקריבו כל יום נשיא אחר. וכל נשיא ביום שהקריב קורבנו היה יום טוב שלו. אז ביום הראשון למשל א' ניסן יהודה הקריב שבט יהודה, זה היה יום טוב לכל שבט יהודה, וככה כל יום זה היה חג של הנשיא וחג של השבט. ומכיוון שביחד עם חג, עם ימי הפסח שלאחרי זה, יצא רוב החודש בקדושה, כי אז מ-א' עד י"ב לא אומרים תחנון בגלל הקרבת הנשיאים. אחר כך יש לנו מפסח עוד 7 ימים שעוד הפעם לא אומרים תחנון, אז יש לנו 7 ועוד 12, וכבר הגענו רוב החודש. אז אם רוב החודש כבר לא אומרים תחנון, אז אין אומרים תחנון כל חודש ניסן. זה הסיבה שלא אומרים תחנון. הכל בעצם התחיל מראש חודש. שאלת השאלה, צריך להבין, אף על פי שכל ענייני וסיפורי התורה הם נצחיים, נכון? אם יש בתורה סיפור בפרשת נשא שבי"ב ימים ראשונים של חודש ניסן הקריבו קורבנות, זה לא מאורע שהיה לפני 3,000 שנה. אם זה כתוב בתורה זה נצחי, זה נצחי, זה אקטואלי, זה חי לתמיד, כי תורה זה לא היסטוריה, תורה זה ספר חיים. מכל מקום, לא מצינו שיתקנו בסדר התפילה וכיוצא בזה זכר לדורות על כל מאורע שבתורה. לא מצאנו שכל מאורע שבתורה עושים מזה איזה היסטוריה יומיומית וחיי נצח. לא מצאנו למשל שניקח את היום שבו נגיד קרה מאורע גדול שקורח נבלע באדמה, ניקח את התאריך וכל שנה נגיד זה יום גדול שבו משה רבינו הוכיח לעם ישראל שהנבואה היא אמיתית, והכהן גדול אהרון זה החלטת אמת. בוא נעשה ביום הזה כל שנה איזה משהו, אפילו אנחנו לא יודעים את התאריך לציין אותו. לא כל מאורע עושים מזה עניין. לא מצינו שיתקנו בסדר התפילה וכיוצא בזה זכר לדורות על כל מאורע שבתורה, כי אם רק בעניינים מסוימים שהם עניינים כלליים ויסודיים, כמו זכר ליציאת מצרים, זכר למקדש וכיוצא בזה. וגם בנוגע למקדש אין עושים זכר לכל העבודות שנעשו במקדש, אפילו עבודות שנעשו הרבה פעמים. אז לא כל עבודה, למשל עומר, אנחנו יודעים שסופרים ימי ספירת העומר על מה? זכר למקדש, כי בבית המקדש היו מקריבים קורבן עומר בית זין בניסן. אז גם עכשיו אנחנו זוכרים את זה כל שנה, נכון? אבל לא כל דבר שעשו בבית המקדש הופך להיות זכר תמידי. הקריבו, הדליקו מנורה בבית המקדש כל יום, אז מה עושים כל יום לזכר המנורה בבית המקדש? שום דבר. הקטירו קטורת כל יום, אז אנחנו מזכירים בתפילה את פיתום הקטורת, אבל אין לנו על כל מעורה בבית המקדש איזשהו עניין. זרקו דם על המזבח כל יום, אז וכן, וכן הלאה וכן הלאה. שאלת השאלה, ומדוע עושים זכר לדורות לקורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח?
רק פעם בעצם היה
שהיו א' חד פעמים, כן?
זה רק גם לאנשים
יוחדים. וב' במשכן, היינו שקדם בזמן לא רק לגלותינו זה האחרון, אלא גם למקדש שני, גלות בבל ומקדש ראשון. זה היה פעולה חד פעמית שעשו 12 הנשיאים במשכן. אילו זה היה דבר שעשו בבית המקדש, הייתי אומר זה דבר שהוא חוזר על עצמו. זה היה במשכן. א', זה היה רק חד פעמי, וכל שנה כל היהודים לא אומרים תחנון כל חודש ניסן. למה? בגלל שהיה לפני 3,000 ומשהו שנה שהקריבו 12 אנשים קורבנות במשכן. מה כל כך עניין גדול לעשות מזה כזה עסק? ובזה גופה זכר כפול. א', אמירת פרשת הנשיא, קודם כל כל יום אומרים את הפרשה, זה זכר אחד, וב', היא אמירת החנון, ועד למשך חודש שלם. כנראה שהדבר הזה הוא כל כך רציני שצריך מזה לעשות עסק כזה גדול. צריך להבין מה כל כך רציני בעניין הזה.
גם בחנוכה, כלומר מזכירים את העניין של חנוכת המזבח,
חנוכת הנשיאים.
מזכיר,
נכון. גם באופנו של זכר זה מצינו חידוש. יש גם חידוש מעניין איך מזכירים את העניין הזה של הנשיאים. מה החידוש? יש בתפילה של כוח איפה שמזכירים שצריך להגיד כל יום את הקורבנות של הנשיאים, אנחנו אומרים אחרי זה יהי רצון. יש יהי רצון שאומרים כל יום אחרי שהזכרנו את הקורבן של הנשיא של אותו יום. מה אנחנו אומרים ביהי רצון הזה? היהי רצון הזה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשות מאוד לא רגילות, לא שגרתיות, שאנחנו בדרך כלל לא רגילים להגיד את הבקשה הזו בדברים אחרים. כפי שנראה מיד ציטוט שמופיע לנו כאן ציטוט מה בדיוק יהי רצון שאומרים. מה כתוב? כתוב ככה: לאחרי אמירת הנשיא נוהגים לומר יהי רצון, וזה לשונו: יהי רצון מלפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי, שבאים אני עבדך משבט פלוני, דהיינו היום אמרו משבט יהודה וכן הלאה בכל יום, שקראתי בתורתך פרשה של הנשיא היום. נו, אז עכשיו אחרי שקראנו מה אנחנו מבקשים? בקשה מאוד מעניינת. אזי מה מבקשים? יאירו נא עליי, שהקדוש ברוך הוא יאיר עלינו כל ניצוצים קדישין וכל האורות הקדושות הכלולות בקדושה זה השבט. זאת אומרת, שבט יהודה היה אצלו ניצוצות של קדושה, שבט יהודה היה אצלו אורות קדושים, אז אנחנו רוצים שהאורות הקדושים של שבט יהודה והניצוצות הנעלים של שבט יהודה יאירו עלינו. ומה הם ישפיעו עלינו? להבין ולהשכיל בתורתך וביראתך ולעשות רצונך כל ימי חיי, אני וזרי וזרע זרי מעתה ועד עולם אמן.
זה בדיוק אותו
בקשה, זה הנוסח שאומרים כל יום. בקשה מאוד מעניינת. אומרים שבט יהודה, אנחנו רוצים לקבל את כל הקדושה של שבט יהודה וזה ישפיע עלינו. מה השאלה? כלומר, כל אחד ואחד מישראל, לא רק יחידי סגולה, לא רק צדיקים אומרים את זה, כל יהודי מתפלל אשר יאירו נא עליי כל ניצוצים קדישין הכלולות בקדושת זה השבט. ועוד זאת, מה אומרים? שהערה זו לא תישאר באלם ואסתר. אנחנו לא מבקשים שיהיה לנו איזה הערה שאנחנו לא נרגיש את זה, אלא תשפיע על עבודתו בפועל. אנחנו רוצים שההערה הזו תשנה את ההתנהגות שלנו,
להבין
ולהשכיל בתורתך ובהירותיך, לעשות רצונך, ולא סתום, ולא סתם, לא מספיק, כל ימי חיי, אני, ולא מספיק אני, אלא בזרי וזרע זרי, וזה שיהיה מעתה ועד עולם. ממש פלא. איך אנחנו דורשים, מבקשים דבר כזה נפלא, שזה לכאורה שייך לצדיקים, זה לא שייך לכל אחד. ויתרה מזו, כיוון שאין מתפללים על מעשי ניסים, ידוע שאדם לא מתפלל על נס. אם אתה מתפלל, אתה מתפלל על דבר שהוא יכול להיות, שהוא שייך, שהוא מתאים. אתה לא, יהודי לא יבוא ויגיד, ריבונו של עולם, אני מבקש לא לצאת היום לעבודה, שיפול לי עכשיו מן השמיים לחם על השולחן. זה לא תפילה, לא מתפללים על מעשי ניסים. אתה יכול להתפלל אני הולך לעבודה, אני מבקש ממך שתיתן לי סיוע, סייעת דשמיא, שהכל יהיה כמו שצריך. זה תפילה, לא אבל נס. לא בנס. מה יהודי מבקש פה? מבקש דבר, מה זה נס? אם זה היה נס להיו מבקשים את זה. על כורכך צריך לומר שתפילה זו של כל אחד ואחד מישראל יכולה להתקיים בדרך הטבע, בחושך כפול ומכופל של זמן הגלות. ועוד, בכלל ידוע שתפילת ישראל מתקיימת בפועל, ובפרט תפילה על ידי רבים, כמו שכתוב, אין כל כביר ולא ימאס. הקדוש ברוך הוא לא מועץ בתפילה של רבים, כך אומרת הגמרא. ובפרט שמסיימים היהי רצון באמירת אמן. הסיום זה מעתה ועד עולם, אמן. מה זה אמן? אמן זה מלשון אמת, כך כתוב בגמרא. הנותן חיזוק מיוחד בברכה. זה פועל גמר הניצחון. יוצא שלא סתם שאנחנו מציינים כל יום את מה שהנשיאים עשו לפני 3,000 שנה, אנחנו מבקשים שהדבר הזה יהיה החי ואקטואלי אצלנו, באופן כזה שזה ישפיע עלינו, על ילדינו, על נכדינו, על ההבנה שלנו בלימוד התורה, והכל יהיה באופן נצחי. הרי זה פלא רב, איך אנחנו מתייחסים למעשה שהיה פעם, לפני 3,000 שנה, ואומרים, זה ישפיע עלינו היום. ונמצא שהזכר לדורות, לקורבנות הנשיאים, לחנוכת המזבח, שעל ידי אמירת פרשת הנשיאים, אינו רק זכר למאורה שאירע בעבר, אלא היא פעולה נצחית. ועד כדי כך, שמאירים כל ניצוצים קדישים וכל האורות הקדושות הכלולות בקדושת זה השבט, בפועל, שזה ממש ישפיע עלינו באופן מעשי, להבין ולהשכיל בתורתך או בעירתך, לעשות רצונך, כל ימי חיי, אני וזרי וזרע זרי מעתה ועד עולם. שזהו חידוש גם לגבי ענייני זכר שמדברי סופרים. אפילו שחכמים אומרים לנו לעשות כל מיני דברים, לזכור מאורעות שהיו, פה הזיכרון הוא יותר חזק. אין לנו דוגמה כל כך לכזה זיכרון גדול מאוד. לדוגמה, ניקח, בואו ננסה להיזכר איפה יש לנו בתפילה, בכל אופן, בקשות וכל מיני זיכרונות או כל מיני יהי רצון. אז למשל, יש לנו בתפילה, ניקח דוגמה, בספירת העומר. עוד מעט נגיע לספירת העומר. כן? מה יש לנו בספירת העומר? גם אחרי ספירת העומר כל יהודי אומר יהי רצון. מה הוא מבקש ביהי רצון אחרי ספירת העומר? נראה את הלשון. מה הוא מבקש? שבזכות ספירת העומר שספרתי היום, אז הוא רוצה שמשהו פגם יתוקן, הוא רוצה שהוא יתאר ויתקדש בקדושה של מעלה, ושיהיה שפע רב בכל העולמות, שהנפש שלנו תהיה מתוקנת, ושנהיה קדושים. אבל אין פה שזה יהיה לזרי ולזרע זרי, שזה יהיה מעתה ועד עולם, שזה יעשה שאני אוכל ללמוד יותר טוב וכולי. יש כאן בקשה, אבל זה לא בצורה כזו חזקה כמו שיש בעניין הזה. דאם היות שכל הפעולות והתפילות הבאות לשם זכר לדבר מסוים, כמו למשל זכר ליציאת מצרים וכיוצא בזה, אינן סתם זכר באלמה, אלא שעל ידי זכר זה נעשה מעין הדבר הנזכר. מכל מקום, פעולה כזו לא מצינו דוגמתה בתפילות וענייני זיכרון בכל השנה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע ב-12 ימים הכי מיוחדים שיש. אין כאלה ימים. כל יום אנחנו יכולים לפעול דברים כאלה עוצמתיים. מה באמת העניין בזה? זה דבר אחד שצריך לה.
נזכרים ונעשים, זה ביטוי.
לא סתם, נזכרים ונעשים כתוב על כל חג. אבל פה זה נעשה בעוצמה שאין דוגמה לכך. זאת ועוד, עוד נקודה יש כאן.
יש מספורים, כל אחד שתיעד ונותנים לו. יש כאן, בדיוק שם נזכרים ונעשים.
אבל פה זה הרבה יותר חזק מהכל. זאת ועוד, ובהקדם השאלה. יש כאן עוד שאלה. כיצד ייתכן שכל אחד ואחד מישראל יאמר פרשת כל אחד ואחד מה-12 הנשיאים עם היהי רצון שיעירו עליו האורות שבקדושת שבט זה? הרי כל אחד מאיתנו בא משבט מסוים. ודאי שלא באנו מכל השבטים. ובפועל כל יום אנחנו אומרים את הקורבן של שבט אחר, וכל יום אנחנו אומרים...
אם אני אומרים.
כל יום אומרים אם אני.
יכול להיות שאותו יום לא, אבל אם אני...
לא, לא, אלא...
רדיוק.
יפה. בוא נראה את ההמשך. והרי כל אחד מישראל הוא רק משבט אחד. כמובן מהיהי רצון עצמו, שהוא בלשון של ספק. ואם אני עבדך משבט פלוני, כי ייתכן שאינו משבט זה. ונמצא שמתוך י"ב פעמים של אמירת הנשיאים, הרי בי"א מהם אומרים תפילה שאינה שייכת למתפלל. אז רגע, אז מה יוצא? ש-12 פעמים אנחנו מתפללים, ובעצם 11 פעמים זה תפילה
שאתה לא יודע.
אז אם כך, יצא מאוד מוזר, אתה 12 פעמים אומר דבר שהוא לא שייך. אז הרב אומר, לא. כל הימים שייכים לך. יום אחד שייך לך יותר, אבל חייב להיות שאתה שייך להכל. איך ההוכחה?
בשורש אתה חייב להיות שייך.
להכל.
כולם חייב להיות
שייך. למה? ועל כורכך צריך לומר, שכל אחד ואחד מישראל, אפשר שיהיה כלול משאר כל ישראל, דיינו מכל השבטים. ועד שכל אחד ואחד מישראל, אפשר שיקבל האורות של כל השבטים. שאז, אם נגיד כזה דבר, אז אמירת הנשיא ויהיר רצון, אפשר שתהיה עליו עדיי, שיהירו נעלי כל ניצוצין, וכל האורות הכלולות בקדושת זה השבט, מכיוון שאפשר הדבר שיש לו שייכות לכל השבטים. שבט אחד אנחנו בטוח, אבל עוד אחד עשרה,
מכיוון שאפשר,
אפשר הדבר, יכול לומר, זאת אומרת, אפשר לחדש,
כן, כי זה,
שזה,
שאפשר,
אפשר הדבר זה חידוש, אפשר לחדש, זאת אומרת, זה בסגנון של אפשר הדבר, אבל, לכן אומרים, באם, זאת אומרת, אם אני בטוח מהשבט הזה, אז אני אקבל את זה בעוצמה יותר, ואם לא, מה ההוכחה? ועל דרך הוראת כבוד קדושת אדמו"ר מורשיו נשמתו עדן, שאפילו כהן ולוי יאמרו הנשיא ויהי רצון בכל יום, אף שוודאי שהם משבט לוי, אז אולי הלוויים והכהנים לא צריכים להגיד על יהודה ועל שמעון, הרי הם לא שייכים, אז למה הם אומרים? אז הסיבה היא כמו שקראנו ביום יום היום, כי זה שייך לעיבור. מה הכוונה? יש מצב שכולם קשורים, כולם קשורים אחד לשני, ומצד עיבור אפשר להיות שייכות לכל שבט ולכל השבטים. יש לפעמים מצב שיש, כמו שיש בטניה, שיהודי מבקש שיהיה צדיק, אולי יהיה לו איזה קשר, יתעבר בו איזה נשמת איזה צדיק. אז במילא כל אחד שייך לכל השבטים. ועל פי זה, מכיוון שכל אחד ואחד מישראל אומר פרשיות כל הנשיאים, ויהי רצון של כל אחד ואחד, זה הקדוש ברוך הוא ממלא בקשות אלו. אם יהודי מבקש, הוא מבקש באמת, את התפילה של רבים, ואמרנו קודם שהקדוש ברוך הוא לא מועד בבקשתם של רבים, אז הקדוש ברוך הוא ימלא את הבקשה. אז יעברו 12 ימים, אז אנחנו נהיה מושלמים. כן? קיבלנו את כל האורות. הרי בגמר אמירת הנשיאים בי"ב בניסן, עד י"ב ניסן, מאירים בכל אחד ואחד מישראל כל ניצוצים קדישים וכל האורות הקדושות הכלולות בכל שבט ושבט, שבהם נכללים כל ניצוצות הקדושה שבכל העולם כולו. הרי כל העולם נברא בשביל ישראל, אז כל הניצוצות שיש בעולם הם בשביל ישראל. מי הם ישראל? י"ב השבטים. כל אחד יקבל את הניצוצות של כל השבטים, יוצא שכל אחד קיבל את כל העוצמה שיש בעולם.
סיבה טובה לשמח כל יום עוד יותר ויותר.
וכידוע שי"ב השבטים כוללים כל אופני עבודה אפשריים, י"ב אופנים כלליים. ומזה מובן גודל הפעולה של אמירת הנשיאים, בלהבין ולהשכיל בתורתך ובירתך לעשות רצונך, מכיוון שבא על ידי כל ניצוצים קדישים של כל השבטים. אז יהודי בעצם מבקש שהלימוד שלו יהיה יותר טוב, שהתפילה יהיה יותר טוב, שקיום המצוות יהיה יותר טוב, הכל יהיה יותר טוב, כל יום אנחנו מקבלים. אבל זה עדיין לא מסביר לנו. איך זה? הרי זו פעולה שהיה לפני 3,000 שנה. איך זה חי היום? איך אנחנו היום יכולים לחיות עם דבר שבעצם היה אז, ומתייחסים לזה בצורה הכי חזקה יותר מכל דבר אחר? מה בעצם קורה? פה יבוא עכשיו לדיון. יש לבאר הטעם לחידוש זה שבקורבנות הנשיאים והאמירה לזכר שלהם. מה באמת חשוב כל כך, חזק כל כך בעניין הזה? חנוכת המזבח, הרי הנשיאים האלה הקריבו את הקורבנות, איפה? מתי שבנו את המשכן, מתי שחנכו את המזבח, בפעם הראשונה, הנשיאים הביאו קורבנות מיוחדים, ואנחנו יודעים שהקורבנות המיוחדים שהנשיאים הביאו, לא היה בהיסטוריה עוד הפעם שהביאו כאלה קורבנות. זה היה משהו מיוחד שהיה חד פעמי. מה מיוחד באותו תקופה? חנוכת המזבח היא היסוד וההתחלה של עבודת כל ישראל במשך כל הדורות. זאת אומרת, כל מה שהיהודים עושים עד היום הזה, הכל במה מתחיל, הכל במה תלוי, מהעבודה של הנשיאים שהייתה אז. זה בדיוק כמו חינוך. ילד שהוא גודל גם כי יזקין, לא יצאו ממנה. על מה מושתת כל החיים שלו? אם הוא גודל כמו עץ, עץ גודל טוב כמו שצריך, ממה זה תלוי? אם כשאתה הכנסת את היסודות, הכנסת את זה כמו שצריך, טיפלת כמו שצריך, יהיה לזה השפעה במשך כל השנים כולם. זה הכוח של חינוך. כידוע שחנוכת המזבח עניינה כמו עניין החינוך, שכשם שהחינוך מעמיד את היסוד של כל עבודת המחונך במשך כל ימי חייו, כן על ידי חנוכת המזבח הוא עמד היסוד לעבודת המשכן. מתי שהמשכן קם והעמידו את המזבח, הקריבו את הקורבנות הראשונים, שמנו את היסודות של החינוך לכל ההיסטוריה של עם ישראל. מה שעשו אז, זה לא עשו אז, ושואלים שאלה, סך הכל עשו את זה לפני 3,000 שנה, מה זה כל כך חשוב? בדיוק כמו ילד, כשאתה לוקח ילד קטן, תחנך אותו כמו שצריך, תשקיע את כל העוצמה בשנים הראשונות, שנראה לך שזה, זה ילווה אותו כל החיים, זה ייתן את הכוח לכל החיים. אז אתה לא יכול להגיד אחרי שהוא יגיע לגיל 50 או 70, טוב, מה שהוא עשה בקטנות שלו, זה שטויות, סך הכל היה לפני 70 שנה. לא, זה מה שהיה לפני 70 שנה, השנים הראשונות, זה העמיד אותו על היסוד הנכון. אם העמדנו יסודות נכונים, אז הכל גדל כמו שצריך. אותו דבר בכללות של עם ישראל. שהרי המשכן הוא תכלית כל עבודת האדם, במשך כל הדורות. כמו שכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז השכינה שורה בתוכם, בתוך עם ישראל, על ידי המשכן ועל ידי המזבח שעשו. ומטעם זה, א', כל השבטים השתתפו בחנוכת המזבח. כי בהם נכללים כל הסוגים שבעבודת השם. לא אמרו רק סוג מסוים. כל היהודים חייבים להיות שותפים, כי כולם בעצם צריכים להכין את היסוד ואת החינוך, וכולם צריכים להגיע מוכנים כמו שצריך לכל העבודה של עם ישראל. זה נקודה אחת. ובית, מי הקריב את זה? הקורבנות לחנוכת המזבח הובאו על ידי הנשיאים דווקא. כי הנשיא הוא הכל. ככה רשי אומר בספר במדבר בפרשת חוקת, הנשיא הוא הכל, נשיא של שבט הוא הכל, הוא כל השבט. אז אם נשיא השבט נשיא קורבן, אז זה לא איזה אדם פרטי הביא, כל השבט הביא את הקורבן, כל השבט השתתף בעניין, ועל ידי זה כל השבטים, כולם, דיינו כל עם ישראל. אחרי שהסברנו איזה עוצמה יש בפעולה הזו של החינוך, של ההתחלה, העמידו את המשכן, העמידו את המזבח, על פי זה מובן הטעם, שעושים זכר לדורות לקורבנות הנשיאים. על ידי אמירת פרשת הנשיאים והיא אמירת החנון, אף שהקרבה שלהם הייתה חד פעמית, ולפני אלפי שנה, ובמקום וזמן מסוימים, זה היה בסך הכל במדבר לפני אלפי שנה, מה זה כל כך חשוב עד היום? כי קורבנות הנשיאים לחנוכת המזבח, היה עניין יצחי לכל הדורות. אי אפשר להתייחס לקורבנות של הנשיאים ולהגיד, זה היה פעם איזו הזדמנות מסוים. לא, זה החינוך של עם ישראל, זה היסוד, זה השפעה לכל הדורות, זה ממשיך הלאה. עניין הנמשך ומשפיע בפועל בעבודת כל אחד ואחד. זה משפיע לכולם, כולל גם בחושך כפול ומכופל דהגלות. גם היום שנמצאים בגלות ואחרי כל כך הרבה חושך, והרבה, גם עכשיו העסק הזה קיים, ולהפך, לא רק גם עכשיו הוא קיים. בלי זה, שום דבר היום לא יכול להמשיך. זה משהו נצחי. במילא שמאירים כל הניצוצים להבין כל ימי חיי מהדבר הזה. כל הניצוצות שמאירים היום, יהודי היום יכול ללמוד ולהתפלל, זה בעצם בכוח הקרבת הנשיאים שהייתה אז. אז היום לא אומרים תחנון מראש חודש ניסן, עד י"ב בניסן, זה הכל בעצם חי עכשיו. עכשיו הנשיאים נמצאים, עכשיו החינוך שעשו, רואים אותו, הוא מאיר עכשיו. זה בעצם הסביר לנו למה העניין הזה כל כך חי. עכשיו נראה נקודה מעניינת, וזה קשור לנקודה לנקודה שגם שדיברנו קודם. אנחנו בסעיף ה'.
אתם דיברתם על הנקודה. כל הזמן.
סעיף ה' זה בעמוד 22. על פי האמור לעיל, מה בעצם הסברנו? שקורבנות הנשיאים הם עניין נצחי הנמשך בכל אחד ואחד בכל הדורות. מובן שמהעניינים המיוחדים של חודש ניסן, מה אם כך יוצא, מה הכותרת של חודש ניסן, מה העוצמה של חודש ניסן, הוא ההדגשה בעניין א', הנצחיות של נשיאי ישראל, כי כל נשיא בדורו כנשיא הראשון בדורו, דבר ראשון רואים מסר אחד, מסקנה אחת, נשיא בעם ישראל זה משהו נצחי. זה שהיה הנשיא שהקריב של שבט יהודה לפני 3,000 ויותר שנה, זה לא היה איזה פעולה חד פעמית, זה נצחי. אם הנשיא עשה את זה, אז אמנם הגוף הגשמי של אותו נשיא, אנחנו לא רואים אותו, אבל הנשיא קיים, זה דבר נצחי. חיים עם זה עד היום, זה מסקנה אחת. ב', ההתקשרות וכולי של כל אחד ואחד מישראל, בכל דור ודור, לנשיאי ישראל, הנמשכת מההתקשרות וכולי, שהייתה בזמן חנוכת המשכן, התקשרות נצחית. מסקנה שנייה, לא רק שהנשיא שהיה הוא נצחי, אלא הקשר של כל יהודי לנשיא הוא גם קשר נצחי. כי עובדה שכל יהודי אומר את פרשת הנשיא, ומה הוא אומר? שעליי יושפע שפע של הקרבת הנשיא. אם לא, אם אתה לא קשור לנשיא, באיזה פריבילגיה אתה מבקש כל בוקר בחודש ניסן שהפעולה שהוא עשה ישפיע על לימוד התורה שלך? אז חייבים להגיד שתי מסקנות מכל זה. מסקנה אחת, שהנשיא הוא נצחי. מסקנה שנייה, הקשר שלנו לנשיא הוא גם נצחי. אחרי שתי המסקנות הללו, אז הרבי מתרגם את כל זה לדור שלנו, לנשיא שלנו ולדור שלנו. ויש לומר, וזה היום בלילה, אנחנו עכשיו נמצאים באור לבית ניסן. בית ניסן זה תאריך שזה יום ההסתלקות של האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרבי הרש"ב, וזה יום התחלת הנשיאות של הרבי הקודם. זה היום בית ניסן. אז הרבי מקשר את כל זה לתאריך הזה. אומר הרבי, ויש לומר, אשר השייכות דהנצחיות דנשיאי ישראל לחודש ניסן, מודגשת ביותר מנוגע לנשיא דורנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר. הרבי הקודם, חמיו של הרבי, שהוא התחיל את נשיאותו ביום זה בית בניסן, אז הרבי יסביר את יקשר פה איך אנחנו קשורים לנשיא של הדור, לנקודה. זה בדיוק הנקודה. בית בניסן הוא יום ההילולה של הנשיא, כבוד קדושת אדמו"ר מוהר הש"ב, נשמתו עדן, זה האדמו"ר החמישי של חב"ד, ויום התחלת הנשיאות של בנו ממלא מקומו, שזה כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו. התחלת הנשיאות של הרבי הקודם התחילה היום בית בניסן. גם פה יכול היהודי לבוא ולהגיד, נו, זה מאורע שהיה, אתם יודעים, לפני כמה שנים, בשנת תף ריש פי, מדובר על מאורע לפני קרוב ל-90 שנה, לפני 87 שנה. מאורע שהיה לפני 87 שנה, שהתחילה הנשיאות של הרבי הרייט, אז מה זה קשור אלינו? אבל לפי המסקנה שאמרנו קודם, שנשיאים שהקריבו קורבן לפני 3,000 שנה, יש לזה השפעה, מכיוון שזה נשיא עשה את זה. אז זה לא אדם פרטי, זה איש כללי עשה את זה. אז יש לזה השפעה לכל יהודי במשך כל הדורות. אז בוודאי ובוודאי שמדובר על התחלת הנשיאות של נשיא דורנו, בוודאי שיש לזה לא רק שייכות, אלא זה חי ונצחי. ובשניהם מצינו עניין הנצחיות גם בגשמיות העולם, והתקשרות לכל אחד ואחד מהם הנצחית לכל ישראל, וכן לכל ישראל עליהם. בשניהם, זאת אומרת, גם ברבי הרש"ב וגם ברבי הקודם, מצאנו גם שיש הם נצחיים, מיד נראה איך הם נצחיים בגשמיות העולם, והם מקשרים את עצמם לתת שפע לכל יהודי גם היום, ובמילא גם כל יהודי יכול להתקשר אליהם. איפה רואים את זה? ידועים דברי כבוד קדושת אדמו"ר מוהר הש"ב נשמתו עדן לפני הסתלקותו. ההסתלקות של הרבי הרש"ב הייתה היום בית בניסן. מה הוא אמר ממש סמוך להסתלקות שלו? הוא אמר ככה, הוא אמר את זה ביידיש, ויש פה מיד את התרגום לעברית. הוא אמר ככה, אני אנוכי עולה השמיימה, ואת הכתבים, כתבי החסידות, הנני משאיר לכם. הוא כתב מאמרי חסידות, הוא אמר מאמרי חסידות, היו כתבים שהוא כתב, אז הוא אמר, אני עולה השמיימה, זה היה לפני ההסתלקות שלו, אבל את הכתבים אני משאיר לכם. מה בעצם המשפט הזה אומר? בעצם מה הוא חידש בדבר? הרי ברור שהכתבים נשארו, זה דברים כתובים ומודפסים, מה הוא רצה לחדש שהנייר לא יברח? מה הנקודה? פירוש הדברים, צדיקים דומים לבורם. ככה כתוב, יש ביטוי ידוע, הגמרא אומרת את זה במסכת שבת, שצדיק דומה לקדוש ברוך הוא, בהנהגה שלו. וכשם שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתורתו, שיהודי לומד תורה, איך צריך להתייחס לומדים תורה? לומדים כיצד הרגל מועדת להזיק, לומדים שור שנגח את הפרה, לומדים בראשית דברה, מה לומדים? לומדים סתם איזה רעיון יפה שאמר איזה תנה או איזה... לומדים את הקדוש ברוך הוא, זה חוכמה אלוקית. למה? כי הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתוך המילים של התורה. ככה זה הפירוש, כמו שהגמרא אומרת, כמאמר הזל, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, למדנו את זה פה בשיעור לפני שבועיים, ענה נפשי כתבית יעבית. הגמרא מביאה שם, יש במסכת שבת סוגיה, שגמרא שואלת מה המקור למושג של ראשי תיבות. איפה רואים שיש ראשי תיבות בתורה? ואז הגמרא אומרת, המילה אנוכי, המילה הראשונה של עשרת הדיברות, זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות? שהקדוש ברוך אומר, א' זה ענה, נ' זה נפשי, ח' זה כתבית, י' יעבית, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן את התורה, לא נתתי לכם איזה רעיונות, נתתי את עצמי. כשאתה לומד תורה, יש לך את הקדוש ברוך הוא. על דרך זה בצדיקים, שנותנים ומכניסים את עצמם בדברי תורתם. אתה רוצה את הצדיק? אתה לומד את התורה שלו, יש לך אותה. כי הוא הכניס את עצמו במילים. אז אם אתה לומד את התורה שלו, זה הוא. וזוהי הכוונה בדברי אדמו"ר נשמתו עדן, שהוא אמר, מה הוא אמר? אנוכי עולה השמיימה, ואת הכתבים אני אינני משאיר לכם. מה המשמעות? שעל ידי לימוד כתביו, תורתו, שהלימוד מביא לידי מעשה בפועל ועד להפצתם חוצה, לומדים, מלמדים, מפיצים את זה, מתקשרים וכולי עמו בעצמו. מכיוון שהכניס את עצמו בכתביו, עצמו, כפי שנמצא במצב של עלייה השמיימה. זאת אומרת, הוא אומר, אני עולה השמיימה. הוא עולה בעליות גדולות. אל תחשבו שהוא עולה למעלה, ואתכם הוא אישי, ואתם רחוקים ממנו. כפי שהוא נמצא בהשמיימה, איפה אתה יכול להשיג אותו? איפה אתה יכול לתפוס אותו? בתורה שלו. אתה לומד את התורה שלו, יש לך אותו. אתה איתו ביחד.
כל שלב יש לך אותו יותר.
ודאי, הוא עולה יותר, יש לך אותו יותר. ומכיוון שהכתבים נמצאים למטה בגשמיות העולם, איפה הכתבים נמצאים? בידיים שלנו, בגשמיות. הרי על ידם נמצא אדמו"ר נשמתו עדן בגשמיות העולם. אז הרבי נשמתו עדן, הוא עלה השמיים אבל הוא נמצא פה, הוא נמצא בגשמיות, כי הספרים נמצאים, כמו שאדם ישאל, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא נמצא למעלה או למטה? הוא נמצא למטה, הוא נמצא בכל מקום. במיוחד איפה הוא נמצא בתורה, הוא הכניס את עצמו בתורה. צדיקים דומים לבורם, איפה הצדיקים נמצאים היום? בתורה. אתה לומד את התורה שלו, יש לך אותו בעצמו. היינו שזוהי התקשרות נצחית בגשמיות בין הנשיא, אדמו"ר נשמתו עדן, וכל ישראל. אז זו דוגמה אצל הרבי הרש"ב, רואים שהוא היה נשיא, אבל הוא עדיין, הוא נמצא, כי הוא בעצמו אמר על עצמו את הביטוי הזה. וכן הוא בנוגע לבנו ממלא מקומו נשיא דורנו, על הרבי הרייץ הרבי הקודם, שעל ידי כתביו, ספריו, ונכסיו, גם הגשמיים, כדלקמן, מתקשרים עמו בעצמו ובגשמיות. כשאתה מכניס את עצמך לתורה שלו, אתה מחזיק חפץ שלו, אתה נמצא איתו. פשוט בגשמיות, כי יש לך אותו, כי הוא הכניס את עצמו בתוך הדברים שלו. ויש לומר, עכשיו הרבי פה מביא דבר ממש מעניין מאוד, שהרבי הקודם כותב מיד אחרי ההסתלקות של אבא שלו. וזה מראה לנו עד כמה צדיק נמצא ממש ממש בגשמיות. ויש לומר שכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו הדגיש זאת תכף במאמרו, דיינו בתורתו הראשון, בתור נשיא. שמזה מובן שזוהי התחלה ועיקר ויסוד בנשיאותו. מה המאמר הראשון שהרבי הקודם נשיא דורנו כתב, איזה מאמר הראשון מיד אחרי ההסתלקות של אביו, זה מאמר דיבור המתחיל ראשית גויים עמלק ואחריתו וגומר. מה כתוב שם? במאמר שם מבאר דענייני קדושה קיימים בקיום עצמי ונצחי. במאמר שם הוא מסביר שדבר קדוש, הקיום שלו הוא קיום עצמי. מה זה נקרא קיום עצמי? קיום עצמי זה נקרא קיום מוחלט, אבסולוטי, אמיתי, שהוא לא מותנה במשהו טכני, שאם תיקח מכאן את המשהו הטכני אז גם הדבר ייעלם. אם יש לך למשל על השולחן עוגה, העוגה קיימת בקיום עצמי? לא, עכשיו היא קיימת. אתה יכול לאכול אותה, ואחר כך יוצא ממנה פסולת, ומה נהיה מהעוגה? היה ולא נמצא. אבל דבר שהוא קדוש, הוא קיים, הקיום שלו הוא קיום נצחי. הוא מביא דוגמה, כמו המצוות שנתלבשו בעניינים גשמיים, קלף הגשמי וצמר הציצית וכאי גוונה וכל מה שברצונו התברך, כלים ראויים להערת האור העליון, כל מה שהקדוש ברוך הוא החליט, למשל הוא החליט שלולב בסוכות הוא כלי לקבל את המצווה של לולב, ונרות בחנוכה זה הכלי לקבל את הקדושה של חנוכה וכן הלאה. כל חפץ גשמי שהקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה האמצעי דרכו ייכנס המצווה והקדושה, הרי הם קיימים בבחינת קיום עצמי. באותו רגע שלקחת קלף, עשיתם בנו תפילין, ולידו עומד אור של בהימה סתמי, נראה לך שזה אותו דבר, זה אור וזה אור. האור הגשמי הסתמי זה אור שקיים בקיום טכני. כרגע הוא קיים טכני. התפילין, הקיום שלהם הוא קיום אמיתי ונצחי, זה דבר קדוש, זה לא טכני. זה קיום שאין לו שום בלי לקדושה שבדבר. הוא ממשיך, ויש לומר, ככה הוא אומר שם במאמר, שזהו עניין, קדושה לא זזה ממקומה. יש כזה ביטוי, מה פירוש קדושה לא זזה ממקומה? או, ותשמישי קדושה, בקדושתם הם עומדים, ככה אומרת הגמרא. תשמישי קדושה זה דבר קדוש, לא פגה ממנו הקדושה, זה דבר קדוש כל הזמן. למה לוקחים דבר קדוש שבלט, אני אומר אותו בגניזה, ספר תורה שנפסל. אז מה עושים? הוא פסול, אי אפשר לקרוא בו כבר. אז מה עושים אותו? חלילה זורקים אותו? לא, גונזים אותו בצורה הכי מכובדת. אפילו יותר מכובד מסתם ספר. למה? קדוש. פעם אחת קדוש, לנצח קדוש. אין מצב שהדבר הזה היה קדוש זמני, כי היה גשמי, הוא גשמי, אבל הקדושה שלו היא נצחית. כי קדושה זה משהו רוחני מוחלט אינסופי. כלומר, מכיוון שכל ענייני קדושה נמשכים ממקור הקדושה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, לכן כשם שהוא יתברך קיים בקיום עצמי ונצחי, שהרי מציאותו מעצמותו, הקדוש ברוך הוא קיים לנצח, כמו כן קדושתו ואורו, שהוא דבוק בהמאור, מעין המאור, קיים בקיום עצמי ונצחי. כל מה שקשור לקדושה של הבורא, קיים כמו שהבורא קיים. ובהמשך לזה כותב שם, אז הוא מביא מה קורה בנוגע לצדיק, ומקום התורה ועבודה של צדיק, מקום איפה שצדיק למד, הצדיק ישב על הכיסא, הוא למד ליד שולחן מסוים, אבל צדיק אמרנו הוא אדם קדוש, צדיקים דומים לבורם. אז המקום איפה שהצדיק למד, איפה שהצדיק היה, בקדושתו הוא גם לאחר על אותו מחיי הגופות לחיים האמתיים. גם אחרי ההסתלקות של הצדיק, הקדושה לא הסתלקה מהמקום. והערת אור עבודתו נשאר במקומו. כשהצדיק למד, אז חדר קדושה למקום? בוודאי, הקדושה חודרת לכל מקום, היא חדרה למקום, אז הקדושה נשארה שם לנצח. ויש לומר שהמקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לצורכי העבודה, קדושתו עליהם מחלקי בירורו בעולם. הצדיק, הרי כל אדם, יש לו חלק בעולם שהוא צריך לזכך ולברר. צדיק על אחת כמה וכמה מזכך את העולם. אז הקדושה שהצדיק יחדיר בחלקים שלו, הם לא פגו. היה צדיק הרגע לא נמצא ואתה לא רואה אותו בגשמיות, בעיניים גשמיים, הקדושה הקיימת לנתח. הוא מביא על זה ביור סיפור מאביו. שם במאמר הוא מביא סיפור מעניין. הסיפור בשלימותו כתוב, שהרבי הקודם מספר ככה, שכשהוא היה ילד קטן, אני מקדים קטע לפני הקטע הזה, ההשלמה מופיע למטה בהערה 54, שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה רגיל להיכנס הרבה פעמים לחדר של סבא שלו. סבא שלו היה רבי מערש. הוא היה נכנס לחדר של סבא שלו, לחדר היחידות של סבא שלו, אחרי שסבא שלו כבר הסתלק. הוא היה נכנס לשם מפעם לפעם לחדר של הסבא, החדר הקדוש של הסבא. אז הוא מספר שפעם אחת, שהוא היה בתוך החדר, הוא היה ילד, הוא רואה פתאום הדלת נפתחת, והוא מאוד נבהל. הוא לא ידע מי נכנס. הוא מתחבא בצד, הוא ראה שאבא שלו נכנס. ומה אבא שלו עשה? פה בהמשך בא הסיפור. הוא אומר ככה, וראיתי פעם, כי כבוד קדושת העמוד, היינו אבא שלו, הרב הקדוש, ראיתי כאן, כפרן משכבו, נכנס לחדר אביו, לחדר של אבא שלו, והיו עוד סדרי החדר כמו שהיו בחייו. החדר היה נראה בדיוק באותו אופן כמו שהחדר היה נראה עוד כשאבא שלו היה בחיי חיותו בעל מדין. דיינו, השולחן עמד במקום והכיסא במקום. היה חדר של הרבי שלפני
של
זה.
הסבא.
של הסבא. הוא ראה שאבא שלו נכנס לחדר של אבא שלו. ונכנס לבוש בחגורה, כמו שנכנסים בתפילה עם הגרטל, נכנס לבוש בחגורה. ועמד אצל השולחן, למול כיסא שבטו, ושפתיו נאות כמדבר, ובכה הרבה. זאת אומרת, הוא ראה שאבא שלו נכנס לאותו חדר, לאותו מקום שהרבי היה, והוא עומד באותו אופן, הוא, מדבר, הוא דיבר, והוא בכה. הוא אומר, בגשמיות לא ראו שם אף אחד יושב. אבל זה היה השולחן והכיסא שהאבא שלו היה שם. אז הוא נכנס לשם. כן, נכנס לשם. איך? מה העניין? והביור בזה מובן ביותר. על פי המדובר ומואר במאמר שם, מה הוא מסביר? עכשיו, אני אגיד בעל פה את הקטע הבא ונעבור לעוד זין. מה הוא אומר שם? כמו שאמרנו קודם, שמכיוון שזה כלי שהצדיק השתמש בו, אז הקדושה שהיה אצל הצדיק, והצדיק הרי קדושתו ברמה הגבוהה ביותר, היא חדרה לחפצים שלו, היא חדרה, על אחת כמה לתורה שלו. רבי כאן מחדש, לא רק בתורה שלו, אלא גם בחפצים שלו. גם בחפץ הגשמי שלו. נבוא לעוד זין. אמורה מכל הנעל. מה המסקנה שלנו עכשיו? שחיי הצדיק הם נצחיים. צדיק לא מת. צדיק, החיים שלו, הם כל הזמן נצחים. ולא רק ברוחניות העניינים, לא רק שהתורה, הרוח שלו, הרעיונות שלו נמצאים, אלא גם בנוגע למקום הגשמי וקהיליו הגשמיים, שולחנו וכיסו, גם זה קדוש. וכדיוק הלשון, קדושה לא זזה ממקומה. המקום הגשמי בחדר אביו נוסף על המקום הרוחני, דהיינו על המעלה והמדרגה. כי קדושתו של הצדיק חודרת בכל ענייניו, גם במקום ובכלים שהשתמש בהם לצורכי העבודה. וכדברי המאמר, המקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לצורכי העבודה, קדושתו עליהם. ויתרה מזו, קדושת המקום והכלים של הצדיק גם לאחרי הסתלקותו. המקום איפה שהצדיק היה, הצדיק כבר הסתלק. אבל המקום הזה איפה שהוא למד והיה, היא באותו האופן, כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, נשמה וגוף. אתה לא יכול להגיד שכשהצדיק היה פה וראו אותו עומד ומתפלל ליד אותו ארון, או ליד אותו שולחן, או ליד אותו ספר, היה בזה עוצמה וייחודיות, אבל עכשיו הרי לא רואים, אומר זה אותו דבר. וכמובן מהסיפור הנעל, מה הוא סיפר על אבא שלו שנכנס לחדר אביו?
לא היה בעצם.
והוא לא היה בגשמיות. והיו עוד סדרי החדר כמו שהיו בחייו. אם הוא רצה רק לתקשר עם אבא שלו, יכל היה לשבת בחדרו ולהתבונן שהוא מדבר עם אבא שלו. אומר לא, הוא רצה לדבר עם אבא שלו, עם הרבי, אז לאן הוא נכנס? לאותו חדר שהוא היה, שם הוא עמד. ונכנס לבוש בחגורה, ועמד אצל השולחן למול כיסא שבטו, ושפתיו נאות כמדבר, ובכה הרבה. היינו כמו שהיה בחייו, כשהיה נכנס ליחידות, בחיים חיותו של אדמו"ר מהר"ש. זאת אומרת, מה שקשור לצדיק זה נצחי, וכל זה קשור לנשיאים, כמו הנשיאים שהיו בזמן שהקריבו קורבנות במשכן לפני 3,000 שנה. אז היום יהודי אומר, היום באלף ניסן הקריב יהודה, אז זה היום הוא מקריב את זה. הקדושה של שבט יהודה של פעם, זה לא של פעם, זה היום. וזה אמור להשפיע עלינו עכשיו, אז גם אותו דבר, לאחת כמה וכמה בנשיא דורנו. ועל פי פתגם אדמו"ר נשמתו עדן הנעל, מה הוא אמר? אני אנוכי הולך השמיימה. ואת הכתבים אינני משאיר עבורכם, מובן איך עכשיו אנחנו יכולים לקבל את הקדושה של הצדיק, שעל ידי ההתקשרות לנשיא הדור, איך אפשר להיות קשורים לנשיא הדור, על ידי ההתקשרות עם כתביו, ספריו וכולי, שבהם יכניס את עצמו. אז אם אדם לומד את התורה שלו וכולי, אפילו אם הוא מחזיק חפץ גשמי שהוא נתן ג'יין, נמשך מהקיום העצמי והנצחי של קדושת הצדיק והנשיא לכל ההולכים בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נסח צלע ואין. זאת אומרת, אם יש לנו חיזוק, יש לנו אחיזה בחפץ גשמי אפילו של הצדיק, אנחנו מתקשרים לצדיק. ובפרט על ידי לימוד הכתבים והספרים, שלומדים פשוט את התורה שלו, ולא סתם לומדים, אלא והבאת הלימוד במעשה בפועל. אין בעצמו, גם שהוא בעצמו לומד את זה, והן על ידי הפצת המעיינות והכתבים והספרים חוצה. על אחת כמה וכמה. ועל ידי זה מאירים אצלו כל ניצוצים קדישים, וכל האורות הקדושות הכלולות בנשיא הדור, שכולל הכל, כי הנשיא הוא הכל, וזה פועל להבין ולהשכיל בתורתך, כולל ובפרט בנידון דידן הכתבים והספרים של הנשיא, ובעירתך לעשות רצונך כל ימי חיי אני וזרי וזרע זרי מעתה ועד עולם. ההוראה בנוגע לפועל, צריכים להתקשר עם נשיאי ישראל שבכל דור ודור, ובדורנו, בנשיא דורנו, כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, ועל ידי זה מקבלים מהנצחיות של הנשיא. רוצים להתחבר לנשיא? רוצים להיות קשורים אליו? הוא אומר, בוא אליי, אז רוצים להיות מחובר אליו? יש דרך איך להתחבר אליו. איך? על ידי שמתחברים ללימוד של התורה שלו, על ידי שמתחברים לחפץ הגשמי שלו וכן הלאה. וזה פועל להבין ולהשכיל בתורתך. נגלדי תורה ופנימיות התורה, כולל תורתם של רבותינו נשיאינו, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה לעשות רצונך דהקדוש ברוך הוא כל ימי חיי, קיום המצוות בפועל, בפרט קיום המצוות וההוראות בעניינים שהזמן גרמה. אנחנו נמצאים עכשיו במבצע פסח, אז נשיא דורנו רוצה שנעסוק במבצע פסח. מה זה נקרא מבצע פסח? להכין את עצמו ואת בני ישראל אחיו ואת כלל ישראל לחג הפסח, להשתדל ולדאוג שכל אחד ואחד מישראל יהיה לו כל צורכי החג, הן בגשמיות, קודם כל של כל אחד יהיה מה לאכול בפסח, והן ובעיקר המעשה אשר יעשה צרכיו הרוחניים, ידיעת הלכות פסח ומצוות החג, שפשוט ללמד אנשים לדעת איך לקיים את הפסח, החל מההתחלה הלכות ערב פסח ומליל הסדר, פשוט ללמד איך עושים את ליל הסדר וכן הלאה. כל הנעל שייך במיוחד לעניין שדובר עוד אותו לאחרונה, על דבר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שהכוח על עבודות כל ימי המשכן בא מחנוכת המזבח שעל ידי קורבנות הנשיאים, בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם, שכל ישראל, אנשים, נשים וטף, יעשו ביתם וחדרם על דרך מקדש מעט. כל אחד צריך לעשות את הבית שלו לבית מקדש. איך עושים בית לבית מקדש? בית תורה, בית תפילה, בית גמילות חסדים, עד שהבית הגשמי וכליו הגשמיים, דהיינו השולחן, הכיסא, יעשו כלים לקדושה, דהיינו לתורה, תפילה וצדקה, שיהיה בית מלא ספרים, פשוט להכניס ספרי קודש הביתה, ללמוד תורה בבית, לתת צדקה בבית, לקדש את הבית. וכמודגש גם בחג הפסח, כתוב אשר פסח על בתי בני ישראל. הקדוש ברוך הוא גם הפך את הבית של היהודים לבית מיוחד שהוא שמר עליו במצרים. ושימת לב מיוחדת בנוגע לחינוך הילדים, שהם מראשי המשתתפים בסדר של פסח, ועד שעושים בשבילם כמה עניינים עוד לפני חג הפסח, ועושים שינויים בכדי שלא ישנו התינוקות, ובכדי שישאלו התינוקות, כולל גם שכל ילד וילדה יהיה להם משלהם סידור, חומש, ולהבדיל קופת צדקה, וכן הגדה של פסח עם ציורים. למה צריך שיהיה להם עם ציורים? כי אז יהיה להם ציורים, אז הם לא ירדמו. שיהיה להם דבר מעניין, מה להסתכל בליל הסדר. שעל ידי כל זה עושה חדרו, שולחנו ומיטתו וכולי מקדש מעט, כלי לקדושה, ונמשך קיום עצמי בחדר הגשמי וכלים הגשמיים ובכל הבית, כי קדושה לא זזה ממקומה. ונכנסים שם, מה זה שם? אפשר להיכנס שם לבית שלו הפרטי, לבוש בחגורה, ועומדים אצל השולחן באופן של דל לפני מי אתה עומד, ומדברים עם דמעות של שמחה כבן המדבר לאביו, בן יחיד להורים זקנים, דהיינו ישראל הם בנים אתם לשם אלוקיכם להבינו שבשמיים, שזה גורם תענוג גדול לאב ותענוג הבורא נעשה תענוג הנברא. אז שזה בא בתכלית הגילוי ושלימותו במקדש גדול, בית המקדש השלישי, ושם בקודש הקודשים, יחידה שבמקום, ששם היחידה של כל ישראל מתקשרת עם היחידה של למעלה, יחידו של עולם בגאולה השמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, שהוא יחידה הכללית ותקף מיד ממש.